בינתיים בנות עוד לא קוראות בתורה, נכון? נכון לעכשיו. אבל אין פעם, אבל תכף אגב, אין איסור להסתכל בספר תורה, יש לנו פה בבני השני, יש שם ארון קודש בספר תורה, אפשר פעם להציץ ולהסתכל. ואם אתם תרצו להסתכל לך לעומק ולראות את פרשת ויחי, יהיה לכם מאוד קשה למצוא את הפרשה. מכיוון שפרשת ויחי זו פרשה היחידה בתורה שהיא מתחילה בפרשה סתומה. אני אסביר רגע את המושגים. יש בדרך כלל שני סוגי פרשות. יש פרשה פתוחה ופרשה סגורה. מה ההבדל? פרשה סגורה זה פרשה שבעצם מסתיימת, ואז עד הפרשה הבאה יש מרחק של 9 אותיות. אני מניח היום כל... אני מניח במחשב זה קל להבין את זה, עושים על הספייס נקרא, או הרווח כאילו? 9 פעמים, ל-9 אותיות. זה פרשה סגורה. פרשה פתוחה זה כמו אנטר, זה שורה חדשה. כל הפרשות בתורה זה או פתוחה או סגורה, מלבד פרשה אחת ויחי, שהיא פרשה סתומה. זאת אומרת, ההבדל שבין סוף פרשת ויגש לתחיית ויחי זה אות אחת, כמו כל מילה, כאילו ההבדל שבין מילה למילה זה אות, נכון?
תודה רבה.
זה רווח אחד, גם בין פרשת ויגש לפרשת ויחי יש אות אחת. לכן כשעושים הגבהה, אם באמת ההוא שכאילו מצביע הוא ממש מיומן, אז הוא מראש יודע איפה זה נמצא, והוא מצביע, אם לא, זה בדרך כלל כמה שניות, עד שמאתרים כאילו את הפרשה כדי להצביע על הפרשה בצורה נכונה. למה זה קרה? מה באמת הנקודה של פרשה סתומה ויחי? אומר רש"י, יפה, אומר רש"י שני פירושים, אמרתי יפה את הפירוש הראשון, אומר רש"י, למה הפרשה הזו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם. זאת אומרת, כל עוד יעקב היה חי בחיים, פרעה לא היה לשעבד את עם ישראל, כיוון שהוא נפטר, התחילו לשעבד אותם. הדבר הזה צריך קצת הסבר, כי אנחנו יודעים שיוסף היה עדיין חי כאשר יעקב נפטר, אז יוסף לא יכול לעצור את השיעבוד. כנראה שכל השיעבוד זה לא שיעבוד שמצרים התחילו לענות אותם, אלא זה היה פה איזושהי התחלה, איזה זרע של משהו, שבאמת השיעבוד בפועל התחיל אחר כך, הרבה שנים אחר כך כנראה, אבל מאז שיעקב נפטר משהו פה התחיל. אוקיי, בסדר, גמור, תכף נסביר אולי מה העניין. דבר אחר אומר רש"י, שזה את שכחת להגיד, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. זה מדרש בראשית רבה, שיעקב ביקש, זאת אומרת, למה זה פרשה סתומה? זה לא שהמצב היה סתום. זאת אומרת, לפי פירוש ראשון, המציאות הייתה גרועה, כאילו. אז זה סתם את העיניים ואת הלב של עם ישראל. לפי פירוש ב', בעצם זה לא העיניים הסתמו כי היה באמת מצב גרוע, אלא שיעקב רצה לגלות לעם ישראל את הקץ. איזה קץ? את קץ הגלות כנראה, נכון? וניסתה ממנו. מה את שואלת מיד בתור אדם שלומד תורה? א', למה הוא ביקש לגלות את הקץ? ואם הוא ביקש, למה לסתום את זה ממנו? מה רע בזה? כאילו, מה חשב יעקב? מה חשב הקדוש ברוך הוא? נכון? זה מיד עולה כשאת יודעת שבכל מחלוקת יש שניים שהם שניים צודקים, אז מיד זה עולה. וכשאת ממשיכה בהמשך הפרשה, ועדיין קוראת רש"י, לדעת שאחרי שיעקב מברך את בני יוסף, אז הוא מברך את כל הבנים. זה מתחילת תגיעת רביעי, שנייה אחת נדלג לשם רגע. כתוב שם, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ויגידו לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. איזה פתיחה דרמטית, נכון? בואו, אני אספר לכם מה יקרה באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. זאת אומרת, מה יהיה באחרית הימים? בוא נשמע. ומה את מגלה? שהוא בא לך כל מיני ברכות. אתה ככה, אתה ככה, איפה זה אחרית הימים? אומר רש"י, אותו דבר, איפה הבשורה של אחרית הימים? אומר רש"י, ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לומר דברים אחרים. אומר שאני, אני, אני, אני שם לב לפער שבין ההקדמה לבין הגוף החיבור, ובאמת היה הבאמין הכלות, רצה לבין את הקץ ונסתם. זאת אומרת, זה בעצם קרה כבר סדרתית. ש... איפה? גם שם הקץ? אני לא זוכר שזה קשור. מי אלה אומר? כן, מי אלה הכוונה שהוא לא אומר מה זה? איך אני יכול לברך אותם? זה כאילו הפוך. כן, הוא ראה שם דברים גרועים. בכל אופן, מה יש ליעקב עם הקץ, ומה יש לשכינה עם ההסתרה של הקץ? מה רע? לגלות את הקץ. על מה העצבנות? אז כדי להבין את הדבר הזה, מה באמת הנקודה של... אם פה הקץ, זה לא אחרית הימים. הקץ הכוונה זה הגאולה. אתם, כי עכשיו נמצאים לגלות מצרים, יעקב רוצה לגלות מתי יצאו ממצרים. למה זה מסוכן לדעתכם? תתחיל הפוך, זאת אומרת, למה באמת יעקב רוצה לגלות את הקץ? כדי שתהיה תקווה. אתם במצרים, לדעת שאתם לא נשארים כאן לעולמי עד, אלא יש סוף לתהליך הזה, יש אור בקצה המנהרה, נכון?
אבל רק הקץ של גלות מצרים?
באופן פשוט כאן, הוא רצה לספר להם על הקץ של הגלות. בדיוק, אז זאת אומרת, לפי זה באמת יעקב מובן, את אומרת. ברור לגמרי.
גם שבטים אליהם.
כן, אבל הם לא בדיוק יודעים איך זה יפועל. 400 שנה זוכרים, אבל כי מאיפה נספור אותם לא יודעים. אז זה שהוא ביקש לומר להם את הקץ, הבנתי. אז למה הסתלקה השכינה ממנו? ולמה נסתמה ממנו הקץ? נסתם ממנו. מה כאילו הדבר שהוא מסוכן, שאם תגלה את הקץ, יהיה פה משהו רע.
זה יש לנו בעוד, שכאילו
אם
לא יהיה
משמעות
לעכשיו,
אין,
יש עוד.
אתה אומר, אוריאן, שאיזה מזל שיש חבורת אורות. כי למדנו בחבורת אורות, שכאשר אתה מדי, כאילו אחוז בקץ, אתה לא רואה את ההווה. זאת אומרת, אם אני כל הזמן אזכור, כאילו שיבוא יום וזה יסתיים, אז אני לא מספיק יעמיק את הנוכחות שלי כרגע. אתם זוכרות איזשהו מחלוקת בין יעקב ליוסף בהקשר הזה?
היא
מה?
שיוסף חשב שזה
לכתחילה. שיוסף חשב שגלות מצרים היא דבר לכתחילה. עובדה שהוא אמר מהרו ואהבו את אבי, נכון? מהר מהר, רדה אליי אל תעמוד. ויעקב מאוד מפחד, כי הוא מבין את ההשלכות, תופעות הלוואי שבזה. וכשהוא הגיע למצרים, זמן באתי לגור בארץ. וכשיוסף מנסה להסביר מה הוא כן רוצה, אז הוא רוצה שהם יישבו בארץ, יחזו בארץ. יש מתח כל הזמן בין האם אתה כאילו חי פה קבוע, או שאתה נמצא פה מזדמן, באופן אקראי, באופן כזה כאילו הרעי. ויעקב מאוד רוצה להיות הרעי. האם זה איכשהו כאילו קשור לגילוי הקץ? מאוד קשור, נכון? זאת אומרת, יעקב אומר, אני לא רוצה שנתקבו כאן מדי. אני רוצה להסביר להם שבאמת הבית שלכם הוא לא פה. יבוא יום ויהיה קץ לדבר הזה. יהיה סוף למקום הזה. כן? זאת אומרת, העניין של יעקב לומר את הקץ מאוד מאוד מובן. הוא לא רוצה שיהיה קיבעון, הוא לא רוצה שיהיה השתקעות בארץ מצרים. אז אומר להם, תדעו לכם, אני אגיד לכם מה יקרה באחרית הימים, אתם לא תהיו פה יותר. ואם השכינה סתמה ממנו את הקץ, אז איך פסק הקדוש ברוך הוא בהקשר הזה? כמו יוסף. אוקיי, לאור הדבר הזה, בואו נראה את התחלת הפרשה. דברים באמת, זה ממש מעניין, כאילו לראות איך לא שמתי לב לזה קודם. טוב, אז יעקב חי בארץ מצרים 17 שנה, ויחי זה באמת, כמו שהזכרנו בצהריים, זה שם קצת אירוני טיפה. כי כל מי שנמצא פה מת בסוף הפרשה. בכל אופן, אז ימי יעקב 7 שנים ו-400 שנה, וקראו ימי ישראל למות, ואז הוא קורא ליוסף, אומר לו, אם אני רציתי בעיניך, אכן, שים לי עלך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד אמת, אל נא תגברני ממצרים. פסוק הבא, ושכבתי עם אבותיי, מוצאתני ממצרים, קברתני בקבורתם. יש לו בעצם שתי בקשות, נכון? בקשה ראשונה מה היא? אל תקבור אותי במצרים, נכון? בקשה שנייה, תקבור אותי בקבורת אבותיי. איפה זה הקברות של הקבורים? בחברון, בארץ ישראל. למה אי אפשר להסתפק בבקשה השנייה? הרי ברור שאם הוא יקבר בחברון, הוא לא יקבר במצרים, נכון? שמה?
שלא
יקברו
אותו זמנית במצרים,
ואז יעלו. אפילו לא זמנית, את אומרת. זאת אומרת, זה שאני רוצה חברון, זה ברור. אבל אל תקבור אותי אפילו זמנית במצרים. אז אם הציבור אחד, בטוח לא מצרים. איפה שאתה רוצה, כן, לא במצרים. אם יצא לך, אז גם בחברון.
בכל... כן, הם כאילו יוכלים לב לעזרה יותר חמורת.
כן. אל תקברו במצרים. כן. את אומרת שזה שהוא מצווה אותו זה לא סתם. הוא אומר, אני רוצה לתת לך מודל, כאילו. איזשהו, כאילו כאילו כיוון כזאת. שלא רק אני, אלא כולכם, אל תקברו פה. למה לא?
כי לא רוצים ש... למה? לא רוצה שיעשו אותו עבודת כוחה.
כי קבורה... טוב. אז באמת רש"י אומר שיש פה קינים וכל מיני דברים, עבודה זרה וזה. באופן פשוט, להיקבר באיזשהו מקום זה קביעות הכי גדולה שיכולה להיות. זה הכי קבוע. איפה אנחנו פגשנו את זה שכאילו קבר זה דבר קבוע זכות? מערת המכפלה. שכשאברהם קונה את השדה, אז כתוב שם ויקום, ואחרי שהוא קובר את שרה, כתוב עוד פעם ויקום. עוד תקומה שנייה. זאת אומרת, יש תקומה שהיא ממונית, נקרא לזה, ויש תקומה שהיא במעשה של קבורה, שהאדם נהיה אחד עם האדמה. זה עד הסוף, זה לא רק כשאתה יושב על פני האדמה, אלא אדם נמצא בתוכה. אז אם אני לא רוצה להיות קבוע, אני רוצה להיות גר, אז כאילו הדוגמה הכי טובה לזה, זה בטח לא להיקבר שם. אז קודם כל סור מרע, אל תקבור אותי פה. זה שיהיה חברו לגמרי, אני לא קבור פה, לא יעזור לך כלום. הדבר השני, אם אתה רוצה באמת לשמח אותי, אז תקבור אותי יחד עם אבותיי בארץ ישראל. ולמה הוא באמת פה דווקא אליו ולא לשאר האחים לראובן, ליעקב? באופן פשוט, בדיוק יש לו את היכולת, נכון? מצוין. איך יוסף מגיב לו? ברור. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. זה תרתי משמע, נכון? הסבר אחד, אתה צודק, אין בעיה. וי, סגור, הנושא סגור. הסבר שני, גם אני אקבר... כמו שאתה אמרת, גם אנוכי אעשה כדבריך, לא רק אני אקבור אותך, אלא גם בעצמי אני אנהג, כמו שאתה אומר עכשיו, גם אני אקבר בארץ ישראל. מצוין. איך יעקב אמור עכשיו להגיב? תודה רבה. איך יעקב מגיב? שווה. מה זה קשור שווה? מה זה מה? ויאמר ישבע לי. אז רש"י אומר, כדי שיהיה פתחון פה, בפני פרעה, נשבעתי. אבל אני לא מבין, כאילו, אם אבא שלך ביקש ממך משהו לפני שהוא נפטר ואמרת לו כן בלי שבועה, אז זה לא מחייב? אז פרעה לא יבין שזה מחייב? אוקיי, אפשר עדיין להבין באיזושהי דרך שזה באמת זה איזשהו פרוצדורה כאילו בפני פרעה, כדי שלא יהיה מצב שמישהו מעכב. כן, שזה אירוע רשמי, כאילו, זאת אומרת, זה כמו שטר כזה. שבועה זה משהו שהוא משמעותי, נכון? אז שוב, בנקודה הזאת, אם אדם פשוט, שהוא לא יוסף, היה נמצא בסיטואציה כזאת שאבא שלו הולך למות, הוא אומר לו, אני רוצה להיקבר במקום כזה וכזה. אדם נורמטיבי, רגיל, לא יוסף הצדיק, לא היה קולט של משהו חשוב?
כן, אבל כאילו,
מה
שנעמי אמרה, שכאילו, מעבר לבקשה הרגילה, יש אמירה, כאילו, תבין שזה משהו
מורכי. כן, נכון. נכון. אז זה באמת רש"י אומר.
כאילו, ואז גם פרעה יגיד לו, לא, אי אפשר, אז אין.
אין ברירה. נשבעת. מה אני יכול לעשות?
הרב, יכול להיות שיעקב בעצמו פוחד שיוסף איתם בגלות?
אתם שומעות? ואתה מי אומרת, יכול להיות, זה קצת מלחיץ לומר את זה, בשלב הזה. אבל יכול להיות שיעקב, איך נאמר את זה יותר בוטה מה שאתה אמרת עכשיו, טוב? יכול להיות שיעקב לא סומך על יוסף בקטע הזה? יש לו על מה? לא לסמוך על יוסף? כי
יוסף בעד.
ולכן הוא יכול להיות שהוא אומר, אני רוצה להגן את זה, כאילו. שלא תגיד אחר כך, תפרשן אותי, תגיד, זה לא היה בדיוק, זה היה בערך, זה היה משל, זה מדרש, זה לא כפשוטו. אני רוצה לדעת שזה סגור הנושא הזה. וכמו שאנחנו אמרנו קודם, עוד לפני השבועה, יוסף אומר, אנוכי אעשה כדבריך. תכף נראה, באמת אנוכי עשה כדבריו בסוף. תכף נראה. אוקיי, אני רוצה לדלג רגע, בסדר? לדלג על כל ההמשך. ולהגיע לשלב שבו יעקב נפטר. אחרי זה אנחנו נחזור חזרה. זאת אומרת, יש פה בעצם גם בקשה שלילית, לא במצרים, גם בקשה חיובית בארץ ישראל, אבותיי, ואחרי זה גם שבוע. זאת אומרת, בוא נאמר, הנושא באמת סגור הרמטית, נכון? הפינה סגורה. אוקיי, מצוין. בואו נראה מה קורה כאשר יעקב נפטר. אנחנו עכשיו מדלגים, ברשותכם, אנחנו תכף נחזור לזה, אל תדאגו. דרך אגב, משום מה, אחרי שיעקב מברך את כל האחים, נקרא שוב את הפסוקים הרלוונטיים, פרק ממתי פסוק כ"ט, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוז עד קבר. קצת מריחה, נכון הפסוק הזה? אוקיי. עוד מצדיק, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. זוכרות את התיאור של איך המקום הזה תואר בחיי שרה? חברון, בארץ כנען, זוכרות, נכון? שדה המכפלה, יופי. שם קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קברתי את לאה. מקנה השדה, והמערה של בו מעט בני חטא, הבנו כבר, עפרון החיתי כבר מוזכר פה, אתה מדי תאמין. תגידו, למה הוא מצווה גם את בניו? ציווית את יוסף, השבעת אותו. סגרת, לא? נגמר.
כי בניו לא רצו
אותם. כי יכול להיות שבאיזשהו אופן יעקב רוצה, אני אשאל אחרת, טוב? נניח ש... את אחראית על ידי משהו, ואת צריכה שהוא יעשה. ואת פונה למישהי אחת, מבקש מה שתעשה, ואומרת, אין בעיה, שביעי לי, נשבעת לך, ואת פונה לעוד אחת. את אומרת לה, את יכולה לעשות את זה בבקשה? אומרת לך, אין בעיה, שמחה רבה. למה פעית לשנייה? כי באיזשהו אופן, את לא מאמינה עד הסוף שהראשונה תעשה, ויכול להיות שתפקשש, היא לא אחראית אולי, את רוצה שזה יהיה ממש 100% סגור, את כאילו פונה לשניים. או גם נניח יש כאלה ש... בכל מיני סיטואציות, נניח שאת צריכה להירשם לאיזה משהו, ואת נרשם באינטרנט ועשית שלח, ואת לא סגורה שזה נשלח. זה קורה לפעמים? אז עוד אחד, כאילו, שיהיה בטוח, מה אני בא... פעמיים. אז פה זה נראה שבאמת יעקב מאוד, וזה... המשפט האחרון שלו, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויסוף עליו על המיטה, ויגבר ויאסף אל עמיו. כאילו, הוא אומר את זה, וזהו. ואת המילה האחרונה שיעקב אומר בחיים, מה היא? בנכת. נכון? לא אשמע ישראל, לא איזה וידוי משהו. תודה רבה, חברת ברוך הוא, על כל החיים. כאילו זה המשפט האחרון שלו, הכי חשוב לו, לא אכפת לו מכלום. רק תעשו טובה, תגברו אותי שם. אוקיי, מה אמור עכשיו לקרוץ? יעקב נפטר. מה אמור לקרוץ? דברו. לוקחים אותו, כמו שהוא ציווה, גם את יעקב, גם את יצחק, גם את יוסף, וגם את האחים. קוברים אותו בחברון, נכון? זה הדבר הכי בסיסי שאמור היה להיות, זה מה זאת אומרת, זה מתבקש, השבעת פה את כולם, ציווית את כולם, סע. מה קורה שם? יוסף בוכה, נושק לאביו, ומה מסים אותו? למה? מה עושים איתו? חונפים אותו. מישהו ביקש לחנות אותו? אני לא מבין, כאילו, מתי שמעת שחנתו את האבות? לחנות הכוונה זה להבדיל כמובן, כמו היום, זה חומר משמר בקיצור. מזריקים חומר מיוחד כדי שהגוף יישאר רענן. ויחנתו הרופאים את יוסף, את ישראל. זה אומר ש... לא יודע אם זה כל כך מקצועי החנתה הזאת. אבל זה היה מינה כזה שמלכים יש להם כאילו חונטים אותם. ברור שזה מצרי. לא, לא שמענו שאצל אברהם ושרה חנתו אותם, נכון? נכון. זה אומר משהו. נכון. כמה זמן? לא. 40 יום חונטים אותו קודם כל. 40 יום הוא, איפה הוא נמצא כרגע? נמצא דיקוויז. איפה כרגע יעקב נמצא 40 יום? אחרי שהוא נפטר, כן, כמובן. שוב, הוא ציווה והשביע אותה, אל תקבור אותי במצרים, תקבור אותי רק בחברון. איפה, אחרי 40 יום, איפה יעקב נוכח כרגע, נמצא? במצרים, אוקיי. ויבכו אותו במצרים 70 יום. פה יש לנו שני תורשים. באופן פשוט, הייתי אומר 40 ועוד 70. רש"י אומר לא, זה 40 שהם כלולים בתוך ה-70. 70 יום. רק אני אזכיר משהו רגע. יש מילת ירושלים, שהאדם נפטר, הוא נקבר באותו יום. אין על הלת המת. וקוראים אותו גם בשתיים בלילה. קוברים בן אדם שלא תהיה על הלת המת. לילה אחד מדובר. פה מדובר על 70 יום. 70 יום שמצרים בוחים אותו. מה יש להם לבכות? וב' מה אכפת שהם בוחים? תבכו בלעדיו, מה הקשר כאילו? אתם רוצים לבכות, אבל לא לבכות, תבכו. הוא צריך להיקבר. 70 יום בוחים אותו. כולל חנתה, או בנוסף החנתה, נניח כולל החנתה, נהיה יותר מינימליסטי. 70 יום זה חודשיים וחצי כמעט. תשים לב, אדם נפטר באלף בכסלב, ביוד בשבט, או ביוד א' בשבט, מסתיים ה-70 יום. זאת אומרת, נניח שאדם נפטר היום, ביוד ב' בטבת, 70 יום זה כף ב' באדר. זה המון זמן, הרבה יותר, יותר. זה מסוכות, נכון, מסוכות לחנוכה ועוד יום אחד, נכון, בדיוק ככה. מתחילת סוכות, ועד חנוכה ועוד יום. כל הפסיכומטרי, כאילו, כל הפסיכומטרי, אתה מעכב את הבן אדם. אוקיי, זה מדע טוב, כאילו כמה זה בקורסים. אז זה קורס שלם. אוקיי, ויעברו ימי בחיתו. הגענו עכשיו, נכון, לכבד באדר? יפה.
איפה
את אומרת, כאילו, איפה המנהיגות שלו, המלכות, הוא חזק אמרנו, נכון, פעם? אין אותו. אחרי שעוברים ימי הבכי, עברו שלי, זאת אומרת, הגענו עכשיו בעצם, אנחנו עומדים בכבד באדר כרגע, ואז יוסף נזכר, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אמנם מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי השביעני. לאמור, הנה אנוכי מת, וכולי, יש לי קבר, בארץ כנען, שם תקברני. ואתה העלה ואקברה את אבי ואשובה. זאת אומרת, עכשיו רק מתחיל המשא ומתן עם פרעה, אם אפשר לקבור את אבא שלי בחברון. תגיד, היה לך 70 יום. או היה לך 110 יום, אתה, כן, אם זה בנוסף. לא יכולת לדבר, להסביר את כל סטורי הקבורה בתוך כדי כאילו? אז הם בוכים בינתיים. בסדר גמור, תוך כדי בכי, תעשה את הסידורים האלה. אוקיי, אז הוא מבקש. ואז פרעה אומר לו, אין בעיה. עכשיו בואו תראו איך הולך מסע הלוויה. שוב מדובר פה על לכל הפחות 70 יום ועוד קצת. עוד יום יומיים. ואז פרעה אומר לו, אין בעיה. אם הוא ישביע אותך, סע. והיה יוסף לקבור את אביו. עכשיו, מי מוביל את מסע הלוויה? אז שימו לב לסדר של הדברים. ותגידו אתם, זה נשמע לכם צפוי. והיה יוסף לקבור את אביו, והיו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, סוף פסוק הצוהר לתנשום, וכל בית יוסף ואחיו הוא בבית אביו. איך הולך מסע הלוויה? יעקב הולך, בת הולך, כאילו מולך, חנות, ואז עבדי פרעה, זה שורה ראשונה, זה ה-VIP, זקני מצרים, ובית יוסף, ואחרי זה אחיו. זה הגיוני ביניכם? אוקיי, עברנו. והיה לימו, גם רכב, גם פרשים, והיא המחנה כבד מאוד. מדובר פה כנראה על איזו שיירה, משהו מטורף. ויבואו עד גורן העתד. גורן העתד כנראה זה באיזשהו גבול של מצרים. בעבר הירדן, הם כבר הגיעו, שוב, הם עברו ממצרים, זה מאזור, בוא נאמר, סיני, אלעת, והגיעו לעבר הירדן, הכוונה, עשו איזה לופ כזה כנראה, לעבר הירדן, כדי לחזור חזרה לחברון. אז עבר הירדן באזור חברון כנראה. באזור, בוא נאמר, ים המלח, פחות או יותר, או טיפה לפני, בסדר. והסבירו שם מספד גדול וכבד מאוד. זאת אומרת, לא התעכב רק 70 יום, ועוד פרוצדורות, ועוד מסע כבד מאוד, אלא עוצרים בגורן העתד, ועושים שם מספד. כמה זמן? 7 ימים. טוב, הוא חנות בינתיים. אין חשש, הכל בסדר, כאילו, אבל בוא שיחד נביא, כבר, הגעת כבר לפסח. כאילו, אתה הולך ברגל, ממצרים ועד חברון, לוקח איזה שבועיים למחנה כבד מאוד, עוצרים עוד שבוע בגורן העתד, ועושים שם מספד ואבל 7 ימים. עכשיו בואו תראו איך יושב הארץ רואה את זה. איך אדם מהצד, כאילו, איך הוא רואה את האירוע הזה. והיה יושב הארץ, הכנעני, את האבל בגורן העתד, ואז מה הם אומרים? והם אמרו, אבל כבד זה למצרים. על כן קרה שמה, אבל מצרים אשר בעבר הירדן. אף אחד לא חלם שזה מישהו יהודי. כי זה אבל כבד, כי מה אתה רואה? אתה רואה שם את זקני פרעה וזקני מצרים, ואחרי זה בשוליים, בנספחים כאילו, גם בית יוסף ואחיו. ומי שרואה זה בחוץ, אומר, זה אבל מצרי. זה אבל למצרים. ואז כתוב, ויעשו בניו לו כן כאשר ציוון. מה זאת אומרת? רגע, שנייה. מה עם יוסף? הוא לא עשה כאשר ציוון? כאילו, עד לכאן, זה היה אירוע מצרי בכלל. אירוע ממלכתי מצרי. ואז יעשו בניו לו כן כאשר ציוון, ויעשו אותו בניו, ארצה כנען. והגבירו אותו במערה, זה המכפלה, השכנה אברהם, סדר, חולת קבר, מלפון החיתי. זה ציטוט כמעט 100% מה שהוא ציווה את בניו באמת. לקבור אותו מחנה מכפלה.
מי זה בניו?
זה שאר האחים.
אולי יוסף חלק
מהם. נכון. אבל כל השאר זה לא כאשר ציווה. כאילו עד לכאן, משך ה-70 ועוד X עד שהוא שכנע את פרעה, ועוד Y עד שהם הלכו, ועוד 7 ימים, כל זה לא כאשר ציווה. כי יעקב לא ציווה אותם לחנות אותו, ולא לעשות אבל גדול למצרים, ולא בכי, ולא איזה מסע כזה מוזר עם אנשים יצריים. למה, למה, למה יוסף עשה את כל זה? למה הוא רוצה לעכב? אז זהו, אז זה קצת מפחיד לומר את זה, אבל יוסף מאוד רוצה, כנראה, מאיזושהי סיבה, שעם ישראל יישב במצרים, נכון? מה יותר ישיבה ואחיזה מאשר קבורה? עכשיו, מה הבעיה? שהוא נשבע. בסדר, אז את השבע עשה נקיים. רק לא אמרתי מתי. ואיך? ויוסף מותח, 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 מותח עד הקצה. איך יודעים שבאמת יוסף לא עד הסוף הלך יחד עם יעקב? הרי אמרנו שחזל אומרים שכשיוסף אומר, אנוכי אעשה כדבריך, הכוונה גם אני אעשה בעצמי כמוך. האם אכן הוא עשה את זה? איך לדעת שהוא לא עשה את זה? מה ביקש יוסף עצמו כאשר הוא עמד למות? האם הוא ביקש להיקבר כמו אבא שלו בארץ כנען? חצי קלאץ', למה חצי קלאץ'? למה? יפה. הוא לא אומר, כשאני נפטר, אל תקברו אותי במצרים. הרי מה בעצם? יעקב פחד שלא יהיה כזה מצב שהוא נשאר כמת במצרים. עד לכאן, כאילו. כל עוד יש גזרה, אני, אין ברירה, אני באתי לגור פה. לא באתי להיות פה קבוע. להיקבר זה קבוע. יוסף, כשהוא נפטר בסוף הפרשה, לקראת הפטירה שלו, אז הוא אומר להם, כן, הוא גם משביע אותם. אבל מה השבועה שהוא אומר להם? וישבה יוסף את בני ישראל, למור, פקוד לפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה. זאת אומרת, אני רוצה להישאר פה איתכם. כשפקוד לפקוד, יבוא יום כזה, אז תקרו אותי איתכם. לא עכשיו שאני אמות.
מה
אני אשב עליו? למה יוסף מאוד רוצה, בשונה מאבא שלו, לא להיקבר מיד, הרי הוא בראש הם זכה לנחלה מראש, נכון? בשכם. הוא קיבל אותה מראש, לפני כל שאר האחים, קיבל נחלה, ותכף אנחנו נגיע למה קיבל אותה. למה יוסף לא רוצה ללכת בדרך של אבא שלו? אני אומר, אנוכי אעשה כדבריך, נכון? מה הסיפור שלך? מה הסיפור? איך יוסף ראה את הגלות? כדבר לכתחילי. מה שיכול לתת באמת את הרושם של הגלות, את הרווחים של הגלות, זה להיות בה. אתה לא צריך להיות פה גר, באופן הרעי. אתה אמור לשבת, להיאחז פה, נכון? אין אחיזה גדולה יותר מאשר לשהות כאן כמת. זה קביעות. ומה עשו איתו באמת? פסוק הבא, האחרון של הפרשה, למה את יוסף במאה ועשר שנים, כמובן שחנתו אותו, וישם בארון במצרים. איפה היה הארון הזה? זוכרות איפה היה? על פי רשי? בחזל? השקיעו אותו בנילוס. זאת אומרת, יוסף לא רק נמצא באיזה פירמידה, מחכה, בהמתנה. יוסף מושקע בתוך הנילוס, ורק נס מוציא אותו משם, דרך אגב. יש, המדרש אומר שכאשר עם ישראל כבר יוצא עם מצרים, יצא כבר, הלכו כבר. ואז משה נזכר ששלחו את עצמות יוסף. ואני חייב לחזור, הפתחתי לו, נשבעתי לו. הוא חוזר לנילוס, הוא אומר לו, יוסף, אנחנו כבר יצאנו ממצרים, אתה בא? והארון לא עולה. ואז הוא אומר לו, יוסף, אנחנו הולכים. אתה חייב לצוף, תתעורר. נשבענו לך, והארון לא עולה. ואז משה לפי דעה אחת ומירה שאומר, אנחנו, אם אתה לא עולה עכשיו, אנחנו הולכים. ואז אהרון צף. זאת אומרת, יוסף מחכה לשנייה האחרונה, כאילו. הוא יוצא אחרון ממצרים. קצת דומה, אתם כמובן לא בקטעים האלה, אבל יש כאלה, נכון? שהאוטובוס כבר הגיע, ואת חייבת לקום לטיול. ועד שאת לא רואה את האשן של האגזוז יוצא מהאוטובוס, את לא קמה מהמיטה. את מבינה? זה כאילו למשוך את החבל עד הקצה. למה, למה, למה יוסף עושה את זה?
הייתי.
זה כמו ממש המכתב של, לא זוכר את איזה רב זה, בשיעור אורות. שהוא כתב על ה... כן.
זה, זה לא פרסום עצמוי, נכון? את צודקת, את צודקת. זה, זה, איך אני אומר את זה בעדינות אולי? באיזשהו אופן זה הכשבה מאוד גדולה של השלב של הגלות. כאילו אתה לא בא לכאן כאילוץ, אתה מגיע לכאן כתהליך שהוא לכתחיל, אתה צומח פה כאילו, אתה לא רוצה לפספס שום שלב שבו אתה, כשאדם נמצא והוא רוצה כבר לעבור את השלב, אז הוא סופר את הימים עד הסוף. זה נקרא לחשב את הקץ. אתם זוכרות ספירת הגומר, נכון? היה פעם בבית ספר, עשיתם דברים כאלה. כשאדם נמצא באיזה מקום שהוא רוצה כבר להגיע לסוף, אז הוא לא, הוא לא רואה את הדרך מולו. עסקתם לאחרונה באיסור, איסור פסי הגסה? מצוין. אותו סיפור. יעקב ממש עושה פסי הגסה. יעקב רוצה מאוד לצאת ממצרים כבר. אין לו שום, שום מטרה עצמית בלהיות כאן. הוא תחת אילוץ, הוא תחת גזרה. יוסף, את שואלת. דקה, זהו. אז יעקב רואה בגלות דבר שהוא לא רואה בזה שום ערך עצמי. הוא רואה בזה גזרה, אילוץ. והוא מראש מגיע בפרצוף תשעה באב כזה. כי הוא אומר שמעט ורעים היו ימיים וכל זה, והוא לא רוצה להיות קבוע פה בכלל. לכן הוא רוצה לא לתקץ. ולכן הוא לא רוצה שיהיה לו קביעות, הכוונה קבורה, במקום הזה, אלא מיד בארץ כנען. לכן גם זה שהוא אומר לו, אל תבוא אותי ממצרים, תבוא אותי בכנען, זה לא רק שני שלבים, אלא יש אידיאל כאילו לא להיות קבור במצרים, בלי קשר לחברון. יש ערך עצמי בלא להיות קבור פה, קודם כל. זה שבועה ראשונה כאילו. ושבועה שנייה, אם כבר אני לא קבור פה, אז תבוא אותי בחברון. אצל יוסף זה לא עובד ככה. יוסף רואה בגלות דבר שהוא כנראה רק דרך הגלות עם ישראל נולד. מי אמר את זה? לפני יוסף. מי אמר את זה לפני יוסף? הקדוש ברוך הוא אמר לפני יוסף. הוא אמר, ואחריכם יהיו. יצאו ברכוש גדול. ששם, שם עם ישראל. הרי מה, כשבשבוע שעבר, זאת אומרת, שיעקב הגיע לבאר שבע, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול, השמחה שם. זאת אומרת, רק שם עם ישראל נולד. לכן, אומנם זה לא נעים, אבל זה כאילו חדר לידה של עם ישראל. יוסף הולך על זה על הקצה. לכן יוסף יושב במצרים. לכן יוסף צריך להישבע ליעקב, כי יעקב הביא טוב מאוד את הפערים האלה ביניהם. ולכן יוסף, כשהוא נפטר, הוא לא הולך בדרכי אביו. ממש הפוך מדרכי אביו. הוא אומר, אני רוצה להישאר פה. כשתצאו, וכבר באמת לא יהיה טעם, אין לי עניין סתם להישאר פה במצרים, בלעדיכם. אבל כל עוד אתם פה, אני רוצה להיקבר פה. וזה לא סתם שהשקיעו אותו בנילו, זה לא איזה פתרון טכני, כאילו לחסוך את הארנונה. אלא מדובר פה על משהו שכאילו רק נס מוציא אותי משם. שאף אחד לא יחשוב בטעות להוציא אותי לפני הזמן.
כן.
למה בלו זה מים?
לא, לא. תגידו
שנער
של מים,
נכון.
עם הדגים, עם
הגלגול,
אני
רשום
את זה כמו דגים,
של מים, בגלל זה הנער לא פשוט. הנער ביוסף, כן. יכול להיות, אבל זה עמוק, כאילו זה, הוא שקוע בתוך הבוצה של אני מזכיר. הוא נמצא עמוק בתוך מצרים, זה לא משהו שאתה אומר, הוא בינתיים פה זמנית, על גלגלים כזה. כאילו הבן אדם נמצא תקוע שם.
הרב,
כן.
אני מבקש משהו ביוסף שכן רואה את היציאה, כי יעקב כאילו אומר, טוב, לא הולך להיות שלב של גלות, בוא נתנתק ממנו, ויוסף גם כזה שהוא אומר כאילו להעלות את העצמות, זה אומר, כן, אנחנו עכשיו שקועים פה, אבל יש שלב גם שנצא.
את צודקת, נכון, נכון. הוא אומר, אני לא הולך להתמכר פה, זה, אני לא רואה בזה ערך לעד. ברור שהוא זוכר את ארץ ישראל, אבל זה לא... זיכרון אפקטיבי בהקשר של ההווה. זאת אומרת, הוא לא אומר, תעשו לי משהו עכשיו. אלא רק, כשעושים לכם בראש, וזה תא אפור בזה, שכשפקוד יפקוד, אז יזכרו אותי.
דווקא משהו שיותר כאילו עוזר להתמודד עם הגלות, שלא כאילו, טוב, בוא נשאיר את זה כאיזה חור אפור, אלא כאילו, כן, זה תהליך של החיפות, אבל גם הוא יסתיים כאילו...
נכון, זאת אומרת, אין ספק שיוסף מאמין בגאולה, זה ברור, פשוט. הנקודה כאן זה כאילו, מה אתה עושה בינתיים? האם בינתיים אתה בורח כמה שיותר מהר, ומקצר כמה שיותר מהר, או שאחרת? עכשיו נחזור חזרה, כן. הכוונה היא, הוא כאילו מחכה לשנייה האחרונה. אני לא יודע בדיוק אם זה קרה בפועל, מה שכתוב במדרש, כאילו פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. אלא שיש פה משהו שכאילו הוא לא עוזב עד שכאילו מיצינו לחלוטין. זה קצת דומה, אני יודע, כשאדם נמצא באיזו חוויה שהוא מאוד מעריך אותה, מחשיב אותה, אז הוא לא יוצא ראשון. לדוגמה, אתן דוגמה. זה סמלי כמובן, כן? יש כאלה, אני בטוח שאף אחת מכן לא הייתה רוצה בשום אופן לצאת בהתנדבות מארץ ישראל. ברור שלא. אבל לפעמים יש אילוצים כל מיני. לפעמים צריכים לבקר את סבתא, לפעמים ההורים יוצאים למשהו וזה, ואת לא רוצה לפרוש מהציבור וכל זה, ואז הצלחה להצטרף אליהם. ואז יש הרבה שככה שואלות, אז מה עושים? כאילו אני נאלצת, בעל כורחי, לצאת לגלות, איך אני צריכה לעשות את זה טוב? אז בין השאר אני כאילו מציע, א', ולקחתי איתך משהו, איזה ספר שכאילו יורד בך את החיבה לארץ ישראל. וב', אני מציע גם לעשות משהו סמלי, שהוא לא באמת משנה גיאוגרפית, אבל זה ככה קצת בהרגשה. שכשאת עולה בטרמינל, אז תעלי אחרונה. וכשאת חוזרת לארץ, ביתו בזמנו מהר, תרדי בכבש
ראשונה.
ושמעתי לך גם מבוגרת חשובה שלנו, שההורים שלהם יצאו מהגלות ברוך השם, אבל כל שאר כמשפחות, הדודים, הסבתא, כולם שם בגלות. וכשהם נוסעים לשם, אז אבא שלה, שהוא לא עם ג'לביה או משהו, הוא נולד באמריקה. אז כשאבא שלה עולה למטוס לגלות, הוא עולה בוכה. והם, והיא אמרה לי שכילדים זה היה פדיחה. מה אבא ככה בוכה? מה קרה? וכשהם חוזרים לארץ, אז אבא שלה, ששוב אני אומר, הוא לא בן 200 והוא גם לא הולך עם שלביות. כשהוא חוזר לארץ, יורד מהכבש, מנשק את האדמה של בן גוריון, ורץ למזוזה של הטרמינל, אומר להם, תשמעו, תראו, איזה ארץ קדושה. אין נמל תעופה בעולם עם מזוזה כזאת גדולה. יש לי איזה דבר גדול שם. עומדים כל הילדים, הוא מנשק את המזוזה בהתלהבות עצומה. וכל שאר האנשים מסתכלים עליהם כאילו שהם פגרים. היא אומרת, זה היה תמיד בושות עבורנו. אבל אני עכשיו אני באמת כאילו מבינה מה הוא רצה להגיד לי, אבא שלי. אתה להגיד, אני עושה את זה ב... אז לעלות אחרון, הרדת ראשון, או הפוך, זה ככה, זה ביטוי לחיבה. ופה אנחנו רואים תופעה שהיא נראית קצת הפוכה, כאילו. ואת יוסף עולה אחרון למטוס הזה. לא עד כדי כך, אבל הוא היה מאוד כאילו מדקדק לראות שבטוח הגלות עברה.
הרב, למה?
אז
איך
זה יימשך
בנצח? את שואלת מצוין. יותר מזה, זה מעניין מאוד, אבל חז"ל אומרים שאותם מתים שיחזקאל מחיה, זוכות מי מה? העצמות האלה? זוכרות מה, איך הם באמת יהיו לשם לבקעה? יחזקאל, למדבר, העצמות היבשות? זוכרות מאיפה הם הגיעו לבקעה? מאיפה? עשי איזה פרצוף של כשכן, ש... אז זהו. לא מנשה כמעט מתחמם. כתוב בחז"ל ששבט אפרים יצאו ממצרים לפני הזמן. והרגו אותם בדרך, הפלישתים הרגו אותם בדרך. ואותם יחזקאל מחיה. את אומרת לעצמך, כאילו, איזה קטע. כאילו, יוסף הצדיק החשיב את הגלות, אבל הבן שלה חייב למרות בו איכשהו. אז הבן שלה היה בכלל גבעוני. ושבט אפרים יצאו, מרדו במצרים לפני הזמן. זה הפוך מסתמר. ומתו. כי זה באמת לא היה זמן. אבל זה כמעט שיש אחר תחיית המתים. זאת אומרת, יש פה איזה קדושה בכוונה, בשעה הזאת, שבסוף הם באמת יחיו. זאת אומרת, יש פה איזה מין, כאילו, לופ כזה, כאילו חוזר על עצמו. זאת אומרת, יעקב פוחד מהגלות, יוסף לא מפחד בכלל מהגלות, פסוט מהגלות. לא רוצה גלות, כאילו ממצא אותה, נוכח בה. אפרים חוזר לסבא, ובורח מהר מהגלות. עוד לפני שהם מתים, כאילו, עוד לפני שיש את מצרים, הם כבר יוצאים ממצרים. מה שאנחנו אומרים, שפרו היה שם איזו מלכות מאוד קשה, שאי אפשר לתת מצרים, שום עבד לא ברח, וואלה ברחו, אפרים הצליחו. ולא הלך להם.
זה דווקא
עוד פעם הגלגל הזה. כן. בכל אופן, כן.
זה לא יכול להיות שיעקב כל כך טעה.
אמרנו טעה? מישהו פה אמר טעה?
שהאמירה של יוסף, מי זאת שיעקב
טעה? בואי שיח, את נראית המשך? עד לכאן זה היה שבוע, אנחנו עכשיו חוזרים חזרה לפרק ממחת, בסדר? עד לכאן בעצם יעקב משביע את יוסף, אל תגבור אותי במצרים, שבועה ראשונה, שבועה שנייה תגבור אותי בחברון. כן.
כאילו, לא הבנתי מה החשיבות של יוסף, כן, לא.
יוסף מבין שאם הייתה גזירה כזאת, עוד לאברהם, ידוע תדע, כנראה שהשהייה בגלות מצרים היא לא תקלה. זה לא בגלל הרעב. הרי פה כבר עבר מזמן הרעב. נזכיר רק שכיווני ישראל יורדים, כי יש עוד 5 שנים רעב, נכון? היו כבר 2 רעב, יש עוד 5 שנים רעב. עברו 5 שנים רעב. למה לא חזרתם? כאילו איכשהו יוסף מנצח פה. הם נשארים בגלות. יעקב כאן נפטר אחרי 17 שנה. זאת אומרת, עבר רעב, תשכחו מהרעב לגמרי, יש ברוך השם אוכל, הכל מצוין. והם לא חושבים אפילו לצאת. יותר מזה, גם אחרי שהם קוברים את יעקב, הם חוזרים חזרה למצרים. כאילו אף אחד לא חושב, אולי כבר הגענו לחברון, בוא נשאר פה. אין רעב, הכל בסדר, יש פה, אנחנו רואים שיש מראה, הכל טוב. הם בכלל לא באיזה התלבטות, אפשר היה לומר, נכון, כי הם ישאירו את הבנים ואת המקנה והכל במצרים. אבל למה אפשר לומר במצרים? אפשר לומר באיכשהו בדוחק באמת פרו הכריח אותם. בכל אופן, מדבר המשפחה של המלך של מצרים, כאילו, אתה לא יכול לדאוג להם שיחזרו לארץ ישראל, אלא מה שהרעב היה כנראה תירוץ. עברו יוסף לפחות.
אבל גם
בעזר
היה כל השם,
על מה הפורענות הזאת באה? על איזה חטא הגיע? נכון, אין חטא. אני מבין, אם היה עבודה זרה, אם היה שנאת חינם, אני יכול להבין, באמת, איזה חטא היה שם?
אבל מה העניין שיוסף, כאילו, למה שהוא
רוצה לזרז את התופעה הזאת? הוא לא מזרז את זה. הוא אומר, אני הולך עם הגזרה. זוכרת הרי נכון שכשהאחים אומרים, תשמע, אנחנו מסתערים וזה, חוזרים לתשובה, אנחנו עבדים לך וזה. הוא אומר, מה הקשר, כאילו? אתם חשבת על הרעה, אלוהים חשבה לטובה. קצת ככה, נכון, שיש איזה מין מהלך אלוקי, ויוסף לא מתעמת איתו. הוא אומר, אם זה המהלך, אז אני שם, כאילו, אני בתוך זה.
אבל אני חושב שזה מהלך אלוקי, זה יותר בכל מגיעה
אותך. נכון, אז יוסף אומר, אני לא...
שביע ידו
כאילו. את צודקת, כי הוא הבין כנראה שהעניין של האדם, לפחות שלו, זה עניין להיות בתוך הדבר הזה ולא להיות נגדו.
יעקב אומר, כמו שאת אומרת, כאילו, מה לי ולגזרה? מה אכפת לי מזה? אני רוצה להישאר בארץ. אם תהיה גזרה, אז היא תהיה מכל מקום, איך שהוא תהיה. אבל אני לא אתן יד לזה. יוסף לא רואה את זה ככה. יוסף אומר, אם יש חלום, אני הולך עם החלום שלי. למרות שזה באמת לא נוח. מה יוסף אמר לאחים שחלם חלום? מה אתה מחמם אותם בכלל? תעזוב אותם. יוסף מאוד מאוד עסוק כאילו, בכלל לא ברובד של מה אני בוחר. אלא יש חלום, אני בחלום. בעל החלום הזה נקרא, נכון?
כאילו,
אנחנו אומרים, ולא איך כלל שאנחנו צריכים להשתדל להוציא את עצמנו למקום הזה, כאילו, במקום הזה מסובכים, במקום הזה קשים, לא הולך להסתת עצמנו, אני הולך דווקא למקום הקשה, וכאילו, אני אשאר דווקא בגלות, ומשם אני אצמח, למה אני אצמח בארץ ישראל, זה המקום הטבעי שלנו. זהו, אז זה לא שהוא אומר דווקא, הוא לא אומר דווקא קשה, הוא אומר דווקא רצון השם. זאת אומרת, אם זה הגזרה האלוקית, אז אני לא מנסה לדחות אותה, לקבץ אותה, אני הולך איתה. זאת אומרת, אם יש פה איזה מין תהליך כזה, שקשור ליציאה לגלות כדי ששם יהיה גוי גדול, שם הייתה מסביב הלד, אני לא מצמצם אותו, אני לא מקבץ אותו, אני הולך איתו. אני בענווה מול זה, כאילו. זאת אומרת, יש משהו בתהליך בעצמו ולא רק בקץ. לכן את יעקב מנסה לגלות את הקץ. כשלא תחשיב מי יודע את התהליך, התהליך הזה הוא אילוץ מתחילת יעקב. לא אכפת לו מהגזרה האלוקית. הוא אומר, אני מפחד. אני מפחד מהתאומה שמצאה, אני מפחד מה... יהיו הרבה מאוד, זאת אומרת, תופעות לוואי. יוסף לא מפחד מזה. עד כדי כך לא מפחד, תכף נראה, שהוא נתפס כמו שענן קצת. אפשר אולי עוד ככה טיפה, בסדר? קצת, ממש, עוד טיפה. אחרי שבאמת יעקב משביע את יוסף, בתחילת פרק ממחת, אז אומרים לו שהנה אביך חולה. ואז הוא מביא את שני בניו אמו, את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. והתחזק ישראל וישב על המיטה, זה עוד פעם ישראל. וזה יגד ליעקב, ואז ישראל יושב על המיטה. עכשיו יש פה איזה מין ברכה, שכנראה כלל ישראל, נכון? משהו כאילו כללי. ואז אומר יעקב אל יוסף, ואז הוא אומר, תשמע, אתה יודע, שני בניך הם יהיו שבטים, כמו ראובן ושמעון. ואתה אומר לעצמך, לא למדנו שום דבר? כאילו, הכל התחיל בכתוב נתפסים. תפיק לקחים. מה זה הדבר? עוד פעם, אתה מעדיף את בניו והופך אותם לשבטים? למה? על מה ולמה? ואז יותר מזה, אחרי שהוא אומר לו, הם יהיו שבטים, כנראה שזה באיזשהו אופן זה... כמו בחור, שהוא כאילו פי שתיים. בסדר. ואז הוא אומר, תשמע, אתה יודע, אני קברתי את אמא שלך בדרך, רש"י אומר, על פי הדיבור. בסדר, זה איזשהו התנצלות, שהוא אומר, תשמע, אל תקבור אותי כאן, למרות שאתה יכול לומר, כאילו כמו שאבא שלי עשה, גם אני אעשה לו, הרי הוא קבר את אמא שלי ככה סתם בדרך, אז גם אני אקבור אותו בדרך. לא, לא, זה היה על פי הדיבור. אוקיי. ואז מגיע פסוק מזעזע. פסוק ח' וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה? תחשבי שנייה אחת מה זה אומר כאילו יוסף מביא את שני בניו אחרי 17 שנה זה באופן פשוט לא לפי המדרש, בסדר? באופן פשוט יעקב ראה אותם ב-17 שנים האלה וכשהוא צריך לברך אותם בזמן הקריטי שהוא צריך לברך אותם כי הוא הביא אותם כדי לברך אותם, נכון? אז הוא אומר לו מי אלה? ורש"י אומר יותר חמור מזה, יותר כאילו מבואר, מהיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה? תחשבי כאילו איזה משפט צורב זה. יעקב אומר ליוסף, מה זה? מי אלה? איך אפשר לברך אותם? למה? כי כתוב שהיו לבושים כמו מצרים, ודיברו כמו מצרים. אנחנו יודעים שעם ישראל... הצליח לצאת ממצרים בזכות שלושה דברים. שלושים את שמם, את לשונם ואת לבושם. אתם זוכרות למה מנשה נקרא מנשה? נשה מאלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. שזה שם. ואת הלבוש הם שינו כי הם לבשו בגדים מצרים, לכן באמת, כשהאחים מגיעים, אז מנשה הוא בעצם מתורגמן, כי הוא יודע מצרית. וגם כנראה, את לשונה, זה אמרנו כבר, גם הלבוש. ויעקב מאוד, זה תוכחה עזה, קשה מאוד, מי אלה? ואז שנייה אחת, שנייה מתחילה. ואז ואומר יוסף אל אביו, בניי הם אשר נתן לי אלוקים בזה. מה זה בזה? אומר רש"י שהוא הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה. היה צריך להביא לו ראיות שהם בסדר כאילו. ואז אומר רש"י, הוא ביקש יוסף רחמים על הדבר ונחה על רוח הקודש. תחשבו איזה השפלה. כאילו אתה מביא את הבנים שלך להתברך לפי הסבא שלהם, והסבא לא מאמין שהם ראויים לברכה שאתה לא מראה לו שטרות. אירוסין וכתובה. עשיתי קידושים, כמו יהודים, אל תחשוב אבא. מדהים. ואז הוא באמת מברך אותם, ויש פה עוד איזה סיפור שבה אנחנו בעצם נדבר עליו בשבת, שהוא עושה איזה ברכה מוזרה של סיכל ידיו. דבר מוזר.
הרב?
כן. קצת מעליב.
הוא הבן הכי
אהוב
של...
למה קצת? לא הבנתי. זה מעליב, מה זה מעליב? זה לא מילה.
באבו
אבו. באבו אבו. שמעת? מה זה מעליב? זה בטח מעליב. מאוד מעליב. זה לא העלבה רגשית. זאת אומרת שיש פה בעת שתי גישות שונות והפוכות.
כאילו, יוסף הוא...
יוסף נקרא צדיק יסוד עולם.
לא, כי לא נמאס לו כאילו.
כן.
אבא שלו לא רואה אותו מלא זמן, גם כשהוא רואה אותו
הוא מגיע זמן. אף פעם הוא לא הולך עד הסוף, אתה אומר.
לא, כל פעם יש לו כאילו זה. בסוף גם אבא שלו אומר לו לבאים שלו, מי אלף? זה כאילו להצליח
להסתכל על כל המציאות, נכון. כנראה שכל הסיפור הזה הוא בכלל לא מול יעקב. הוא מול ישראל בכלל. גם כשהוא קורא קריאת שמע, הוא גם ישראל, גם שם. כאילו כל פעם שיש לסביבים קונפליקט כזה, זה לא קונפליקט ברמה של האבהות שלו. בתור אבא הוא מצוין. אוהב אותו מאוד מאוד מאוד. יש פה איזה מין ביקורת, או הבדל, או פחד, שיעקב אומר, אני מפחד על הדורות הבאים. באמת אני מפחד עליהם. מה יהיה כאילו? אתה נמצא, אתה מושרש בגלות, לך נדע מה יהיה בדור הבא. לך נדע. זה באמת מסוכן. יוסף אומר, אין לי ברירה. הקדוש ברוך הוא גזר גזרה, אני צריך למצות את הגלות, אני צריך למצוץ את הגלות. יותר מזה, אנחנו יודעים הרי שכשהם יוצאים עם ישראל ברכוש גדול, בין השאר, חז"ל אומרים, זה היה חשוב לאסוף את כל הניצוצות של האור מתוך מצרים, לרוקן אותם. כדי שיהיה לעם ישראל את התמצית של מצרים. זה בזכות יוסף. שהוא הלך על הגלות כאילו הלך על זה, הוא היה שם. הוא לא רק עבר שם בטעות. ראה פשוט זווית אחרת. הוא ראה את הסכנה שם בזה. מלטט שערי טומאה.
אבל זה אותה גלות.
נכון. וזהו, אז בסוף היא הייתה טובה, זה תלוי איך את רואה את זה. בסוף היא הייתה מאוד מאוד מסוכנת, קשה, מתמת. 80% מתו מכת חושך. זה לא פשוט לראות הרחבה? לראות כמה סבל עובר פה על עם ישראל? וכמה תומעת יהיה לעם ישראל? וכמה חטא העגל הוא כתוצאה מגלות מצרים שהביאה את הערב איתנו? זה לא פשוט כמה הרחבה?
אבל כנראה צריך את שתי הדעות.
כנראה, צריך שתי הדעות, בדיוק ככה. לא ראינו גם את אומרת. כן.
אבל כאילו מהסיפור נראה ש...
אז זהו, פה יש קטע מעניין. כאילו מי אנחנו, אם אנחנו עכשיו זאת אומרת יורדים לרמת בדיחה, בסדר? אז פה זה קצת בעיה. כי מצד תורה ועבודה, אנחנו הרבה יותר יוסף. כאילו בוא נהיה גם חילונים, גם דתיים, גם ככה, גם ככה, גם זה, גם זה, גם להיות בתוך העניינים, גם לשמור על הדתיות והכל. תשאר, אנחנו מאוד רוצים להגיע לארץ ישראל, אז זה הרבה יותר יעקב. פיצול אישיות. אז כנראה שיש פה באמת מאבק בין שני צדדים שהם בוודאי שניהם אמיתיים. וברור לגמרי שכאילו דווקא בזכות שני הצדדים האלה, אנחנו יכולים לעבור את הגלות בצורה שגם נרוויח מנה משהו. ולא רק נהיה בטכניות. מצד שני, עודף רווח מהגלות זה כבר הפסד. אם אתה נשאר עוד שנייה אחת, אתה כבר שקעת בפנים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד עדין. אתה צריך להיכנס פנימה כדי שזה יעבור עליך, התהליך הזה. ואם אתה יותר מדי בפנים, אתה כבר לא יכול לצאת. כל הזמן זה ממש כחוט השערה. ורק בזכות המאבק הזה בין יעקב ליוסף, אנחנו יכולים לשמור על איזון כזה. כי אתה זוכר כל פעם, אתה זוכר את יעקב, ואתה לא נשאב פנימה. ואתה זוכר את יוסף, ואתה לא נשאר בחוץ בכלל בחוף. אתה נמצא בתוך הגלים האלה. כנראה שאין ברירה, שצריכים שתי זוויות או שני כוחות שעובדים כל הזמן, כדי שאני אצליח להיות ולא להיות עד הסוף. כנראה בכל תהליך זה ככה. אני אתן דוגמה. דוגמה שהיא ממש לא קשורה לגלות, ממש לא קשורה לגלות בכלל. עד כרגע נמצא בתור בית מדרש. באיזשהו אופן, זה סוג של גלות. זה גלות מהמקום הטבעי שלך, מהמשפחה, מהילדות באיזשהו אופן, מהחברה של הילדות, מהחברה הקודמת, מהחברה הבאה. זה משהו שהוא, איזה מין כאילו בועה קצת משונה. עכשיו, באמת בסוף התהליך, אדם יוצא מבית המדרש. אם אני אהיה יותר מדי שקוע בתוך בית המדרש, ואני אתמכר לזה, אני יכול להיות בפחדים וחרדות מהעולם. שזה לא דבר טוב, זה גרוע אפילו. יותר מזה, אני חושב שבאמת התפקיד של בית מדרש הוא ליצור חדוות חיים, זה לא הפוך. אבל אם אני יותר מדי ארגיש כאילו אובססיבי למקום הזה, אז הדלת תשמע לי כאיום. מצד שני, אם אני כל הזמן אזכור שאני, בעצם זה לא פה, אני, לא, זה לא זה, סתם זה אשליות מה שקורה פה, אני לא יכול לעבור תהליך. ואני אמור כל הזמן להיות באיזה מין מתח בין שני כוחות, שאחד אומר, בוודאי, אתה עכשיו צריך להיות כאן, אתה פה, אתה שומע, אתה מקשיב, אתה מדבר, אתה שואל, אתה מקשה, אתה עובר את זה, אתה לש את זה. מצד שני, אל תתמכר לזה. בכל תהליך בחיים אנחנו עוברים כל הזמן, אגב, זה גם בחברויות. אז זכים ברוך השם לחברות אמת, חברות טובה, חברת נפש. גם עם חברת נפש יש מקום לאיזה מרחב מסוים. אם אתה יותר מדי נשאב, זה כבר תלותי. אם אתה פחות מדי נשאב, אתה לא חבר. זה כל הזמן נמצא באיזה מין כאילו מאבק הזה של נוגע לא נוגע. אז יעקב ויוסף פה זה שני כוחות שהם אמיתיים. אחד אומר, בוא לפחות ננצל את זה, אתה כבר תקוע פה, כאילו, לפחות תהנה מהטוב שיש כאן, כאילו. חלב הארץ. והאחר אומר, אל תהנה מדי. אני מפחד שהאכילה מחלב הארץ היא תכניס לך את זה יותר מדי עמוק. ואז מה, איך תזכור שאתה גם צריך לצאת מכאן? אוקיי, בקיצור ולעניין, יעקב מסכל ידיו. כמו שאמרנו, אנחנו יודעים שנרחיב על זה בנושא של בלי נדר בשבת, אולי. כן.
לא הבנתי, אבל גם אם הם היו כאילו לבסור
כמו
מצרים וזה, עדיין הוא
הכיר בנו 17 שנה. כן, אז פה יש לנו שני הסברים. הסבר אחד, שהוא לא שהוא לא זיהה אותם. אלא זה מחאה כלפי יוסף. מי אלה? זה לא טכנית, כאילו. תגיד לי מי הם, אם יש לך או לא. אלא זה סוג של... כאילו תוכחה. זה הסבר פשוט. יש גם רמב"ן שאומר שיוסף לא היה ביחידות עם יעקב כל השבעת השנה האלה. הוא לא נכנס אליו אף פעם לבד, כי הוא פחד שיעקב ישאל אותו, תגיד לי, איך הגעת לכאן בסוף? הרי אמרו לי שמתת. ועכשיו גם אומר, אתה חי. איך זה היה? והוא פחד שיעקב ישאל אותו, הוא צריך לספר לו איך זה היה. וכדי שלא להוציא לעז על האחים, הוא אמר, אני לא נחצר אף פעם לבד. אז יכול להיות באופן מסוים, לפי זה שבאמת הוא לא פגש אותם. זה הסבר מאוד דרש, מאוד לא פשט. הפשט הוא שהוא לא זיהה אותם. אמנם כבדו עיניו מזוקן, אבל עדיין, זה לא בדיוק, זה קצת מזכיר לדקדק טיפה את יצחק, נכון? שכאילו, הוא אומר לו, יעקב, מי אתה בלי? מה זה מי אתה? ברור שאני אסב, אתה הציבית אותי ללכת, אני עכשיו חוזר, אז מי אני? אלא זה, כאילו מי אתה? תגיד לי באמת מי אתה. כן? כן.
שיעקב כל כך אוהב את יוסף, שאומר עליו, דואג לו, כי הוא מבין שזה כוח שהוא חשוב.
כן.
אז איך פתאום כשהוא רואה את זה
מתממש
את הכוח הזה, הוא
כועס
על זה.
Welcome. תמיד אנחנו בעולם כזה, מורכב. זאת אומרת, יעקב מבין שהתיקון שלו זה רחל, והתיקון שלו זה בית לבן, והתיקון שלו זה יוסף, סתם של עשיו. אבל הוא גם, שליד זה יודע שיש גם סכנות בכל הסיפור הזה, ממש משחק באש. ויש כל הזמן יחסים, כאילו, מורכבים מול זה. זאת אומרת, יעקב מאוד אוהב את יוסף. הרי הוא אומר, אלך ויראה, וטרם אמות. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב לו. מצד שני, הוא מאוד מפחד, שדווקא המעלה של יוסף היא תהיה לרועץ. ואני רק אזכיר, שיוסף הצדיק, שסלסל בשערו, כמעט נחשב באשת איש. כמעט היה כחוט השערה להיקשר באשת איש. אז זה לא פשוט, זה שהאדם חי בעורף האויב, זה לא פשוט, זה באמת לא קל. אפשר להישאר לשם. אסתר המלכה, היא הייתה מושיעה, נכון? מצוין. את מבינה, כאילו, באיזה תופעות לוואי זה היה כרוך הדבר הזה? זאת אומרת, כשאדם נמצא בתוך מסע כזה, זה לא מסע סטרילי. יש לזה הרבה מאוד השלכות. יעקב כל הזמן נמצא באיזון הזה, כאילו, שבין, אני מבין מצוין כמה שיוסף, הוא העניין, הוא כנגד עשיו, הוא משלים אותי. ואני גם מבין שמאוד מסוכן, כי אפשר להגיע לעשיו. גם יצחק הרי חשב שעשיו הצליח, והוא לא הצליח. זה ממש כחוט השערה. אוקיי, בסדר גמור, ובאמת יוסף לא רוצה ש... יעקב יעשה את הסיפור הייתה, והוא אומר לו, אין בעיה, אל תדאג, זה בסדר. ואז מגיע משהו מאוד מעניין. כאילו משום מקום. יעקב נמצא עם מצרים, יוסף נמצא עם מצרים, יעקב אומר לו, משביע אותו, תקבור אותי בארץ, הכל בסדר. ואז הוא אומר, תשמע, אתה יודע, יש משהו לתת לך, זה מתנה. מה המתנה? הוא מוציא שטר, הוא אומר לו, זה שטר קניין על העיר שכם. קח את זה. מה זה בכלל קשור כאילו? הרי תהיה חלוקת נחלות על פי הגורל. אז ייקח עוד איזה 250 שנה, בערך 210 עכשיו, נניח 200 עוד נשאר, ועוד 40 שנה, ואז יהיה גורלות, יהיה כיבוש, ואחרי זה גורלות. ויחלקו את הכל. מה אתה ממהר כאילו? גם מה הקשר לשכם? כאילו חשוב לי מאוד לתת לך נחלה, דחוף. למה זה כל כך דחוף, חבר? כלומר, אני רוצה שיהיה לך חלקה בארץ ישראל. חייב. או באופן מנטלי שאתה תזכור שיש לך כאילו 400 במקום הזה. או באופן סגולי, שכאילו המקום שלך הוא לא פה. דף עליך, חייב מקום. ולמה דווקא שכם? יפה מאוד. זה המקום שיש פוטנציאל חיבור הכי גדול שיכול להיות. לכן הערבות של בני ישראל היא בהר גריזים והר עיבל. לכן אברהם מגיע לשכם. לכן כשיוסף נשלח לאחים, הוא נשלח לשכם. כיוון שהם עברו משכם, לכן הוא נמכר.
לא, למה שכם?
כי בשכם יש פוטנציאל סגולי לחיבור, לאחוד, לאחידות. כתוב שבשכם יש איזה עניין כזה. לכן כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, אחרי גלות מצרים, הוא מגיע ישר להר גריזים והר עיבל. הוא לא בא לחברון. וכשאברהם מגיע מחרן, ארץ ישראל, הוא עובר עם יד בשכם. ולכן כשיעקב חוזר מלבן, הוא הולך לשכם. הוא קונה בשכם. ויש משהו בשכם שהוא התחלתי. הוא כאילו הבסיס, הראשית. זה נכון שבסוף הדרך מגיעים בסוף לחברון ולירושלים. אבל הבסיס לאחדות ישראל נמצא בשכם. לכן גם כשאין מימוש פוטנציאל כזה, מלכות ישראל נחלקה גם באותו מקום בשכם. זאת אומרת, כשיש כוח, אז זה או לכאן או לכאן. בכל אופן, יעקב מאוד רוצה שליוסף יהיה חלקה בארץ ישראל. מאוד מאוד מעוניין בזה. ואז מתחיל, באמת אחרי שהוא נתן לו את שכם, אז מגיעה ברכה, ושוב יעקב רוצה לספר על הקץ, ואומר רש"י נסתם ממנו, לא הצליח. כאילו פעם שנייה כבר שהוא ככה מנסה לחטוף איכשהו, אולי עכשיו. לא, אתה לא הולך לו, נסתם לו. ושוב, זאת אומרת, יעקב מאוד רוצה, והקדוש ברוך הוא כנראה, בינתיים לפחות כאן בהקשר הזה, נוקד בגישת יוסף. זאת אומרת, כשאתה נמצא בגלות, אז אתה צריך להימצא בה ולא לחשוב על הסוף, על הקץ. הרש"ר שחות מחייך בהקשר הזה. ועדיין כמובן, שבוודאי שיש משהו, יש כאילו צורך לראות את האור בקצה. אבל כשאתה נמצא פה, אז תהיה פה. ואז תגיד לי, אני בטעם על ארגזים, כאילו.
למה זה בטעם על ארגזים?
מה לא היה? כן. נכון. גם פה ידעו שזה 400 שנה. זאת אומרת, הנקודה פה היא לא הייתה שאין בכלל קץ. אלא הוא רצה בעצם לסמן להם, כאילו, שיראו את זה בפועל. וזה לא ראו בפועל. אגב, גם 70 שנה האלה, זה מוזר, כאילו, אבל רוב עם ישראל לא חזר. עברו 70 שנה, הייתה הצהרת כורש. יש כבר תקציב, כאילו, הכל ערוך ומוכן, לא חוזרים. מוזר, אה? כי היה פשוט דיל. היה דיל בקוש, ובעוד. ופרס, ומדי, ואשור. ואמרו, מה, עכשיו נעשה? עוד מהסוף סמסטר, נגמור את התואר ונחזור. ותראי לאיפה הגענו. יש 10 שבטים שמי סבית ראשון, הם לא איתנו. בכל אופן, ואז יש ברכות שגם עליהן היה באמת ראוי לשאול, כי לא כל הברכות הן באמת ברכות, כאילו. יש שם כל מיני דברים קשים, כאילו שיעקב אומר, בסדר גמור, עברנו. ואז בסוף הסיפור אנחנו עוד פעם, אני רק אזכיר, מדובר על הציווי של יעקב לשאר השבטים, והוא נפטר, ואז ההלוויה מגיעה. ואז מגיע אחרי שהם חוזרים מההלוויה, ואנחנו בזה תכף נסיים, הם חוזרים חזרה. הם קברו אותו בבעת המכפלה, אני רק אזכיר שהיה שם סיפור שלם. על פי חז"ל, סיפור מוזר מאוד, שמגיעים אחרי כל המסע הזה, וכנראה דרך אגב, אני אזכיר רק שהמסע הלוויה היה בעצם בשתי נגלות, זאת אומרת, פעם אחת זה היה עד גורן העתד, עם זקני מצרים וכל אלה, ואז הם חזרו. זאת אומרת, כאילו, רוב מסע הלוויה, כאילו חזר למצרים. ורק הבנים המשיכו עד כנען. ואז הם בעצם מגיעים אל פתח המערה. חז"ל אומרים, ושם עומד עשיו. ואומר להם, תשמעו, שלום, שלום, מי אתם, תעודת זהות? ואנחנו, מה זאת אומרת, מה אנחנו? אנחנו בחיים שלך, שכחת? אה, בטח, בטח, בטח. ומי זה כאן איתכם באלונקה? אמרו לו, זה יעקב, זה בוכה מאוד. אמרו להם, אז למה, מה אתם עושים כאן? אנחנו באנו לקבור את אבא. וואי, למה לא תנתם את זה מראש? אין מקום. למה אין מקום? כי יש פה בעצם 8 מקומות. יש 2 אדם הראשון עם אשתו, עוד שניים אברהם ושרה, עוד שניים יצחק ורבקה. ועוד שניים אחרונים, אנחנו צריכים איכשהו להתחלק בזה. ולאה כבר קבורה פה. אז עכשיו נשאר הצד שלנו. ממש מצטער. אז אמרו לו, אבל מה זאת אומרת, אתה אומרת, אבל מכרת את הבכורה שלך. הוא אומר, אה, כן? יש לכם איזה חשבונית? אמרו, יש, אבל זה יצא במצרים. הוא אמר, טוב, אפשר אולי במייל. אבל אז לא היה מיילים עדיין. אז אמר, אין ברירה. אולי פאקס, גם לא היה עד עדיין. ואז אמרו, טוב, אז צריכים לשלוח את נפתלי, שיש לו כושר ממש טוב. הוא ירוץ למצרים מהר, להביא את השטר, אין ברירה. בינתיים, שאלה פה נחכה. ואז הם מחכים בינתיים, ונפתלי יוצא ורץ, ריצה מטורפת, כדי להביא את השטר קניין, שעשה מחר את הבכורה ליעקב. ובינתיים, יש שם איזה ילד אחד, נכד, ששמו חושים. עכשיו, דן היה כנראה בחור בדרן, כי הוא קורא חושים לבן שהוא חירש אילם. זה קצת מוזר לכל החושים. אבל בסדר, נו. ובחושים הזה, שהוא חירש אילם, הוא עומד עמום כאילו, והוא לא מבין מה קורה כאן. הוא רואה את סבא שלו, ככה שוכב בשמש, הוא רואה את אבא שלו, אבל קורא תהילים, וכל הדודים, והוא רואה איזה עבריין יושב בפתח של המערה, ולא נותן לעבור. אז חושים, לא יותר מדי חשב פעמיים, לקח מקל, עלה, והוריד לו את הראש, לסב. יפה, והראש התגלגל למרשותיו של יעקב. ואז קברו את יעקב. זה אומר בעצם לפי זה, שנפתלי לא היה בהלוויה. מרוב ריצות, כאילו. כנראה שלא הספיק להגיע חזרה עם השטר. עד שכבר קברו את יעקב. מה זה אומר לנו המעשה הזה עם חושים בן דן? שהם צריכים להיות קצת לא חכם. קצת לא פלספן. כי לפעמים, מרוב פלסופים, אתה לא מבין את החוקים הפשוטים של החיים. הם צריכים להיות קצת, טיפ-טיפה, טיפ-טיפה, קצת מעבול. לא יקרה שום אסון. ויש מקרים שבמאבק מול עשיו, אם אתה יותר מדי חכמולוג, אתה משלם על זה מחירים. אם אתה חי בשוויצרית, כאילו, מול עשיו. כן, וסבא מוצא אז תרוץ אחר. מי אמר שהעדים פה נכונים, לא מכיר את השטר, בוא תביאו את העדים, עוד שבועיים. הוא פה מחכה פה איזה 100 יום הנפטר. עם הכנתה והאבל וכל הנעתה וכל זה. לפעמים צריכים כנראה, מול דבר כזה שהוא רק תירוץ, רק סיפור כיסוי, צריכים להבין את ה... ודווקא חושים, יש לו חושים. כי הוא לא שומע, והוא לא מדבר. אבל חושים יש לו. הוא יודע מצוין שהוא דבר פה על תירוץ. כן, כי אם... נכון, אם רק השכל מדבר, אז הוא לא באמת יודע. את מבינה שיש דברים שכשאדם אין לו שכל, אז הוא יותר מבין אותם?
זה לא דאגות, אבל זה לא...
לא בלי דאגות. שכשאדם אין לו פלספנות, אז לפעמים הוא יותר מבין, יש לו יותר כישורי חיים. יכול להיות שאתם עוד לא מכירות את זה. אני אולי באמת אסביר משהו. תראו, אתם נמצאות בתוך תקופה טראומטית של פסיכומטרי. ושל בגרויות, כאילו היה כבר, אבל זה... ואולי באמת נראה לכם בטעות שמי שיצליח בחיים זה מי שיש לו שכל. הצחקתם אותי. אתם לא יודעים כמה אנשים חכמים מטורללים יש בעולם. אבל הוא חכם מאוד. מבין מעולה, אבל לא מבין כלום. וכמה אנשים שלא מי יודע מה חריפים, לא עשה 5 יחידות, אבל הוא מבין את החיים. לפעמים כשאדם נמצא במציאות מסוימת, אם הוא יותר מדי מחושב, הוא לא יגיע לשום מקום. הוא יסתדך בין לבין עצמו. את מבינה, הרי כתוב, אין אדם ללמד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. למה לא כתוב? אלא במקום ששכלו מכוון.
כי כנראה בבחירות כאלה לא תגיע לשום מקום שנים אם אתה לא קצת תקשיב לאינטואיציה פנימית בתוכך. זה נקרא תביעת עין. לא בדיוק, אבל בערך.
כאילו, מסתדר לו עם הסיפור שכאילו ככה הכל יוצא בסדר, אבל כאילו, מה אם זה לא... כאילו... אז הוא סתם מסתדר לנו, כאילו.
כן.
כאילו, הוא בא כמו שצריך.
כן, כן.
כי אם הבנים של סבא עוד היו שם.
כן, הם היו עונים לו.
היו מתחילים לך במלחאות.
כן.
כאילו, צריך... כאילו, זה לא שאתה רוצה.
כן, כן. כנראה שחושים בן דן הבין, בכישורי חיים פשוטים, שמול עשיו לא עוזר, לא שטרות, ולא מסע ומתן. לא, זה אני אמרתי עכשיו בצורה קצת תיאטרלית את הסיפור. כן? אבל החושים הבין כנראה שזה לא שאלה של שכל, זה לא שאלה של הוכחות. זה שאלה שהיא הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר כאילו טבעית בחיים. יש משהו בטבעיות החיים שהוא יותר חזק אצל אדם שאין לו פלספנות. אני אתן אולי עוד דוגמה, בסדר? יש הלכה, מסכת בבא מציע. תדעו, מה יהיה אם שניים אוחזים בטלית?
זה המקולה של אדם, זה אומר, המקולה שלי, הדיון שאם הולכים ביחד עם הטלית לבית הדין, יחלוקו, חצי חצי. אומרת הגמרא, מה יהיה בדין של ארבע? ארבע זה אומר, שניים טוענים לגבי ספינה שהיא בים כרגע, היא שלי. עכשיו, אם הייתה אחיזה, חזקה, זאת אומרת, אם ישנה פה חזקה, אז אמרנו יחלוקו. נחתלית לדוגמה, שאוחזים בה, יחלוקו. מה קורה בספינה שאי אפשר לאחוז בספינה? תקשיבו טוב, אומר הראש, הדין בספינה שבים, ששניים אומרים, זה כולה שלי, הדין הוא כל דעלים כבר. זה הדין. כל דעלים גבר. סליחה, זה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת שהדין בארבע בספינה, שמי שחזק יותר, מנצח, שלא. השאלה היא למה? אומרים הראשונים שני הסברים. בקצת בסדר, אתם עכשיו שתים עשרה חצי בלילה. הסבר ראשון, שכיוון שאין פה אחיזה לאף אחד, אז בית דין אין להם סמכות לעסוק בזה. אז הם כאילו מסתלקים מהדין. אין סמכות לדון בזה, אני לא יודע, תעזוב אותי. אתם תסתדרו. ואז כל דברים כבר, זה אומר, או פשרה, או מכות, באיזושהי דרך, לא בדין. בדין, אין להם סמכות לדון, אם אין ראיות. בסדר? עד לכאן? מצוין. דעה שנייה, אומר הראש, לא, לא, לא. כל דברים כבר, זה לא שבדין מסתלקים מהדבר, אלא זה הדין. הדין הוא, שמי שהספינה שלו, ייאבק בנחישות יותר ויצליח. משהו כזה, שאפשר לראות דרך חוקי החיים, אתה רואה מי זה באמת שלו. אדם שהספינה היא שלו, לא יוותר עליה, לא יעזור כלום. הוא יסתר כמו משוגע, והוא ינצח בדיוק את האחד שסתם ימציא. אז כל דעלים כבר, זה לא הסתלקות, זה לא בריחה מדין, אלא זה הדין בעצמו. אז יש דבר כזה בחיים, אז נזכור, שיש אפשרות לברר את האמת לא רק בטבלאות אקסל, אלא גם בטבעיות החיים. זה נכון שאנחנו לפעמים, בקטע הזה, טיפה כאילו שוויצרים. בואו נראה שנייה אחת, נדון, לפעמים עצם הדיון...
בסדר, אבל לא
נתחיל במכות. מה פעם,
אבל
מה? לא נתחיל במכות. אני מבין את הרתיעה, את ההסתייגות שלכם. אני לא יודע אם כולם צריכים להיות חושים בן דן. אבל כאן שלא עשתה כולם לא חושים, אמרתי שוב פעם. מכיוון שלפעמים, לפעמים, לא תמיד, לפעמים, דווקא אדם שאין לו חושים מסוימים, אז הוא יותר מחודד בחושים אחרים. יש לו יותר חוכמת חיים בדברים אחרים. ואני פגשתי המון מקרים כאלה, דווקא אדם שלא יודע פלספן, לא תואר שלישי, לא תואר שני ולא שום דבר, דווקא אדם כזה, החוכמת חיים שלו, היא הרבה יותר מדויקת מאשר כל הספרים של כל הפסיכולוגים של העולם. זה... תקחו את זה בחשבון. לפעמים לא כדאי בחיים להיות חכמולוג, לא רק ברמה שזה קשה, כאילו. אלא אתה מפספס את הנקודה פשוט. תראה לי עוד דוגמה אחרונה, דוגמה אחרונה קטנטנה, אפשר? אמהות צעירות הרבה מתמודדות עם תינוקות שרוחים הרבה. יש כל מיני שיטות. לא יכולים לנהל אתכם בשמות, בגישות, וכל זה. יש גישה שאומרת, ילד שבוכה גם אם הוא בן שבוע, הוא רוצה להשיג משהו. אם את תיאשי אותו מלהשיג את מה שהוא רוצה להשיג, הוא יפסיק לבכות. ולכן התפקיד שלך הוא להיות חזקה, את במלחמה, ואת חייבת לייאש אותו, ושהוא לא ישיג שום דבר בבכי שלו, ואז הוא פשוט יפסיק לבכות, כי הוא יבין שאם בכי לא משיגים שום דבר. הגיוני?
לא.
לא הגיוני?
לא.
שיא הגיוני. זה מאוד הגיוני. אל תכעסי, שנייה, זה רק, זה אמצע משפט. זה מאוד הגיוני, פסיק, אין פה נקודה, בסדר? אבל למה את מתרעמת על זה? כי את אומרת, איפה האימהות שלי, נכון? אימא היא לא נלחמת בבן שלה, נכון? אבל זה לא הגיוני, אבל את רוצה שהוא יתפקד, ואומרים לך שיקח אחריות. הוא ילד קטן, ואז את אומרת, למה אתה? אני עייפה. אתה לא צריך לבכות. אני אוכל לך שאתה לא משתלם לך. ואת אומרת לעצמך, אני לא מוכנה. נכון? הגיוני. לפעמים, לא הגיוני. חוכמה, חכם. אז יש לפעמים פער בין מה נראה בשכל קר, לבין מה הלב אומר. ולא פעם, תעשי טובה, תשתמשי בלב שלך. ועשה לי כבר, זאת אומרת, זכיתי כמה פעמים ללמוד, כאילו, קיצור, בעניינים של חינוך ילדים, בכל מיני פורומים. והמשפט שבו אני פותח תמיד, זה לפני כל חוג הורים, תעשי טובה, תחנכי מהבטן. תחנכי מהבטן! מהבטן מחנך. קודם כל, לפני כל התיאוריות. קודם כל תחנכי מהבטן. אחרי זה יהיה אפשר להשאיר את זה דגל טיפה, עם תיאוריה פה, עם זה שם. אם את לא תחנכי מהטבעיות שלך, זה לא ילך פשוט. ודרך אגב, זה הכי קשה דווקא ביישובים. למה? כי בעיר יש כל מיני חוגי הורים, וכל משפחה בוחרת את ההנחיית הורים שהיא יכולה לנכון. ביישובים אין הרבה חוגי הורים, כן? אין המון אנשים. אז המתנ"ס הביא כל שנה חוג הורים ומוצא גוון, כאילו. והילד כבר לא יודע כאילו מי ההורים שלו. כי כל שנה הם חוזרים עם איזה
גישה
אחרת, בשורה חדשה. את מבינה את הקטע, נכון? פעם הולכים לחוג הורים ואומרים לה, שמעו, צריכים סמכות. אל תוותרי. חוזרים לחוג הורים הביתה, 11 בלילה, מראים את הילדים, מסדר. ומפה שהיה, עכשיו הייתם, שכחו מזה. היה פה מלחמה. זה ערו מאיתנו, לכו לישון. עברה שנה, שנה קרבית עברה. מגיע חוג הורים חדש. אומרים, שמעו, אתם יודעים, ילדים בודדים היום. חייבים חום, חייב חום, להרגיש אמון שאבא שלו. חוזרים ב-11 בלילה, מראים את הילדים, מוקדים איתם בסלון. אין פה, לא יודע מה קורה פה, אתה מבינה? אז לפעמים, לפני כל תיאוריה, את צריכה לחשוב מה באמת, מה הלב אומר לי לעשות? לפני הטבלאות. ולא תמיד הטבלה צודקת, אולי אפילו, הייתי אומר שברוב המקרים, הטבלה לא צודקת. הטבלה לא צודקת. אז זה קשה עם חושים בעיניים, כי ברוך השם הוא קצת פחות, נכון, יש לו פחות בפסיכומטרי. לא נורא, לא נורא. אחרי שהם חוזרים מהקבורה, האחים בהיסטריה. למה הם בהיסטריה? כי אומרים, אנחנו מכירים את הסיפור עם אבא שלנו, שעשיו רצה להרוג אותו, אמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. בטח יוסף יהרוג אותנו עכשיו. הם יהרוג אותנו. ואז הם ממש פוחדים, ואז אומרים לו, תשמע, הם עכשיו דרך אגב משקרים. האחים פוחדים שיוסף עכשיו יתנקם בהם. על המחירה שלו. הם הרי הם בגדו בו. מפחד מאוד. הם זרקו אותו לבור. שכחת? אבל הוא אמר להם לא אכפת לי. אבל הם אומרים אולי הוא אמר לא אכפת לי כי עוד שעוד יעקב היה חי, מה עכשיו יערוג אותם? עכשיו יעקב נפטר. אגב, זה באמת תופעה. שברוך השם, כשההורים חיים עד 120, הם עושים את המשפחה. לא פעם ציין לו הרב קורה, שכשההורים נפטרים, אז המשפחה קצת מתערערת. האחווה, כשאין את אבי המשפחה, קצת קשה. והאחים פוחדים מאוד. ואז האחים בודים סיפור. הם ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ואתה שנה לפשע עבדי אלוקי אביך, ואף יוסף ורמלה. כמובן שיעקב לא אמר את זה מעולם, כי הוא לא ידע בכלל על זה שהם חטאו. אבל הם מה לעשות? ואז האחים באים, נופלים לפני יוסף, אומרים לו, איננו לך לעבדים. אנחנו מוכנים לשלם את הכל. תמחה לנו. ואז יוסף אומר, אל תיראו, כי אתה חטא אלוקים אני. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות אמריו. ואתה אל תיראו. אנוכי אחלקה אתכם ואת אבכם, וינחם אותם, ודבר על גילם. יוסף מנחם אותם. ואז הם יושבים במצרים, בסוף הסיפור, כמו שאמרנו קודם כבר, גם יוסף נפטר, ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. אחרי שמשביע אותם, אז גם הוא נפטר. זה סוף פרשת ויחי, סוף ספר בראשית. כאילו, המשפט שסוגר את הספר של בריאת העולם ושל האבות, זה שיוסף נמצא בארון במצרים. סגור בתוך ארון, מת. קשה, סוף קשה. בתחילת ספר שמות כמובן מתחיל בשיעבוד מצרים. עד לכאן עוד אין לפחות עדות של שיעבוד חיצוני טכני. יש כנראה שקיעה בתוך הגלות, אבל אין פה שיעבוד טכני. זה בעצם סוף ספר בראשית. כן.
יש
יוסף
מוחה פה?
כן.
מזכיר
מה שהיה בתוך בחה, נכון. נכון. זה נכון, באמת, זה עכשיו חוזר, כאילו, המסע ומתן הזה, הוא צף עוד פעם, כי קודם זה היה כשיעקב היה עדיין ברקע. עכשיו יעקב לא ברקע, ועכשיו זה באמת סוף הסיפור, כאילו. עכשיו הוא באמת מסתיים סופית. כשאין לי יוסף שום מניעה, הוא אומר להם, אני איתכם, אני מנחם אתכם. כי הוא עוסק באלוקים חשבה לטובה. הוא אומר, אני יודע, אתם חשבתם עליי רע, מודע לזה, אבל זה לא מעניין אותי. אז אם נסגור רגע את הסיפור, יש פה בעצם מאבק איתנים בין יעקב לבין יוסף. יעקב אומר, הגלות היא דבר מסוכן, היא דבר קשה, היא דבר לא רצוי, התגלגלתי לפה. אני לא אמור להתנדב ליהנות מהחיים האלה. ולכן כל רגע נתון שאני יכול לבחור, אני בורח מכאן. ויוסף אומר, זה גזרה, נכון. אבל אני נמצא ברובד של אלוקים חשבה לטובה. ואם הקדוש ברוך הוא זימן אותי לכאן, אני עושה את זה הכי טוב. אני עובר את זה בצורה הכי נכונה. הכי למהדרי. ולכן אנחנו צריכים לעבור את הגלות, להיות בה. כדי שנוכל באמת להוציא משם את מה שאפשר להוציא. זה מה שחשב יוסף. ואנחנו יודעים שבסופו של תהליך, כמו בהרבה מקרים אחרים, כולם צודקים. יעקב צדק שזה מסוכן מאוד, זה מטמא. עם ישראל הגיע לממתת שערי דומה, זה לא סתם. מדובר פה על סף ועל חזור. בנקודה האחרונה, שעוד דקה אם נשאר, אנחנו לא היינו חוזרים את החליל. ויוסף צדק, כי מצאו ברכוש גדול. זה לא רכוש טכני, זה גם רכוש רוחני. זה לא סתם שעם ישראל נולד במצרים, מכיוון, אתם זוכות, נכון, שכשאברהם הובטח לו שיהיה גוי גדול, אז הוא ניסה להרחיב את המעגלים. הוא הביא את הנפש מחרן, ואת לוט, ואת אליעזר, ואת הגר. למה הוא הביא את הגר? זוכות למה? כי הייתה בת תורו. כי אברהם ידע שאם רוצים להשפיע על העולם, אז צריכים להיות בקשרים עם האימפריה המצרית. זה לא סתם שעם ישראל נולד במצרים. כדי שיהיה אפשר לרכוש גינונים של מלך. לא סתם שהמושיע של עם ישראל גדל בבית פרעה. משה רבנו. זה לא סתם שבהגדה בפסח אומרים שצריכים להתחיל בגנות ולסיים בשבח. ואחת הדעות היא שהגנות זה עבדים היינו. והשבח הוא, ואתה הוצאנו השם משם. למה צריכים להתחיל בגנות? אז פירוש אחד פשוט, שמתוך החושך רואים את האור. פירוש יותר עמוק מהרב קוק, שכאשר אתה נמצא בשבח, אתה רואה שגם הגנות הייתה לטובה. כשאתה כבר נמצא בגאולה, אתה מבין שמה שראית קודם בתור גנות, זה עצמו שבח. מה השבח בעבדים היו לפרעה? שעם ישראל למד איך להיות כפוף למשהו. ועכשיו הקדוש ברוך הוא, אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא עכשיו. התאמנתי ביבש מה שנקרא על פרעה, ואני אעשה את זה על הדבר האמיתי. אז גם יוסף צדק, שבאמת יש משהו בגלות, שכשאני הולך איתו, כשאני רוכש אותו, אז אני יותר בשל להיות עבד השם. עד לכאן ספר בראשית, רב השם. בשבוע הבא מתחילים את ספר הגאולה, ספר שמות.